איכשהו בפעם הזאת, בפעם הבאה, לא לסיים, אבל להתקדם. זה בני מחשבה טובה. שני הפעמים האלה יהיו קצת יותר מרחבים, כדי לקבל תיאבון. אני לא יודע כמה עצות פרקטיות, אבל לאן אדמור פיאסצטר יעיד אותנו לפחות. והיום יהיה פה תרגילים שמזכירים קצת תרגילים, לא שהייתי בהודו, אבל מזכירים תרגילים בודהיסטיים ותרגילים להבדיל, כמובן תרגילים ככה של התכוננות מדיטציה, שאיך לאט לאט מעבירים את מרכז הכובד של המציאות, של מה שאני קורא לו מציאות, מהעולם הגשמי לעולם הרוחני. אז בוא נראה, באות י' ב', פחות או יותר פה הצד. אומר האדמו"ר ככה, ידענו גם ידענו, שעוד גם אתה לבך מסתפק, מאמין ולא מאמין, שאפשר לך לעלות למצב כזה שתראה בכל העולם רוחניות וקדושה. אני יודע שאתה עוד לא השתכנעת. טיפסנו לאט לאט, בהתחלה דיברנו הרבה הרבה על חוויות גשמיות רוחניות, באיזשהו שלב גם התקדמנו, דיברנו בפעם הקודמת שאמרנו שאתה מתחיל להיות מודע לרגשות שבך, וזה כבר לא גשמי, אלא אתה מתחיל להיות מודע לכל מיני סוגים של רגשות, מתי זה קורה, ובטח בשבת, וחגים, בתפילה, זה כבר צעד אחד, עכשיו הוא רוצה לקחת לנו עוד צעד, שזה הופך להיות המבט שלך. הוא אומר, אבל אני יודע שזה כבר נראה לך כבר עד כאן, כאילו, פה זה כבר נשמע כזה מיסטי, או מקובלים אלוקיים או כל מיני כאלה. אומר, בן אדם ממוצע, למה שהוא יראה רוחניות? זה המבט הפשוט שלו, אינסטינקטיבי. אז הוא אומר, אני יודע שאתה מסתפק. אלו לא שתבין בשכל בלבד, רק שבאמת תראה קדושה לשמות ושמות. באומרך, לא עולם גופני אני. עכשיו הוא מצטט את הספק, כן? עולם גופני אני רואה בעליל, ומי יכול להכחיש את הוודאות של ראיית ושמיעת חושיי? אומר, תראה, אני לא אומר לך, כל בן אדם, לא משנה כמה שנים הוא בישיבה, כמה שנים הוא בעבודה רוחנית, שורה תחתה לומר לך, תשמע, בסוף העולם הגשמי זה הבייסיק, זה הפשוט, כן? בחב"ד יש להם קודים כאלה, אז הם קוראים לזה עולמות בפשיטות ואלוקות בהתחדשות. חב"ד הם ככה קצת דוקרים, כאילו מה הפשוט שלך ומה החידוש בשבילך. המצב נראה לי שרוב בני אדם יעידו עליהם בכנות, יגידו, העולם זה פשוט לי, זה שיש אלוהים בעולם זה חידוש, יכול להיות שאני מאמין בזה, כן, שאני סומך על זה, שאני משקיע בזה, אבל זה חידוש, זה לא השקף הראשון. השקף הראשון זה שיש שמש, יש חומר, יש גוף, יש דפיקות בלב, יש... זה פשוט לי. עכשיו אני עושה איזה הפשטה, אני אומר, כן, או יש איזה מקור, או יש איזה זה, ומאיפה זה בא, ואז אני... אבל זה כאילו הדבר החדש על גבי הפשוט. האם יכול להיות הפוך? שהפשוט יהיה האלוקות, והחידוש יהיה שהאלוקות מתגלה בעולם אפילו. נכון, נכון, אז זה מה שהוא אומר, אז הוא אומר, זה כבר, וואו, כבר אנשים נביאים, משה רבנו, לא יודע, איש האלוהים. הוא נהיה איש האלוהים, אז הוא כבר באמת ככה בכל ביתי נאמנו, אבל בן אדם רגיל יכול להיות עובד השם, ירא שמיים, צדיק, הכל, מסיעת ישרים, מה שאתה... עדיין. עולמות בפשיטות ואלוקות בהתחדשות. אז אדמו"ר פסץ אומר לו, אני, עכשיו הוא עושה, איך הוא ישכנע אותנו? קודם כל, שלב ראשון, הוא אומר, קודם כל אני אערער לך את הביטחון, שאתה רואה שעולם, שהעולם המוחשי הוא ודאי. קודם כל, בואו נתחיל בזה. לא רק זה, זה צעד בתוך צעד. אתה תראה שמה שוודאי לך זה דווקא לא העולם המוחשי. אז הוא עושה שתי תרגילים שאמרתי שהם מוכרים, הם מופיעים בעוד כל מיני צורות, בכל מיני, גם בפילוסופיה יש כאלה. אבל תראו, הוא אומר ככה, מאין אתה בטוח כל כך בראיית חושיך שאמיתיים הם? אגב שאיננו רוצים להעמיק בפלפולים כאלה, הוא אומר, אני לא בא עכשיו לחפור לך פה, לא בא להיכנס לך לפילוסופיה, אבל קצת ככה, בוא קצת נמתח את זה כדי שנבין שהתפיסה הפשוטה שלנו היא לא כזאת פשוטה. כדי להזיז את דעתך מן ודאות ובטיחות חושיך שבהם אתה בוטח ונוחת כל יכולת ראייה אילאה להביט בראייה בלתי חושית על דברים מוחשיים. בסדר? אז בוא נערער קצת אותך ונפתח אותך, הערעור הזה יפתח אותנו לאפשרות של אינטואיציה, אני אומר את זה בשפה שלי, אינטואיציה פשוטה רוחנית, שהיא לא רחפנית, היא לא מיסטית, היא לא איזה חיזיון, פשוט פשוט. טוב, לכן, הנני שואלך שאלה פשוטה זו, מה זה מים? עכשיו, בוא נתחיל יסוד פשוט, אחד היסודות הכי פשוטים בטבע, מים, תגיד לי אם אתה יודע מה זה מים. יודעים? תתארו לי מים. חומר נוזל שקוף. על הכיפק. עכשיו, כלומר, בטוח אתה שבשעה שאתה מביט וממשמש במים, בעצם המים אתה רואה ומשמש. אם אני עכשיו רואה, בא לפה, מביא לי מים, איך זה מים? מה אתה מבלבל את המוח? מה אתה אומר לי חומר שקוף איזה? כן. זה כוס, מנה את המים, זה המים, הדבר הכי פשוט, הכי ודאי בעולם. אומר לך, רגע, בוא נעצור רגע. ואם כן, למה המים הללו בעצמם מתהפכים לשלג, לכפור ולהד? זאת אומרת, ניקח עכשיו ילד, נגיד לו, זה מים? סבבה. שם פה טמפרטורה של 0 מעלות, זה נהיה מוצק. בוא נעשה מים עדיין? מה אתה אומרים, זה מים?
לא, זה קירה.
אה?
זה לא מים.
זה לא מים?
אה? וכן,
מים כפויים, נכון?
שואל
אדמה
זה,
הוא
אומר זה מים.
לא, אני שואל עכשיו לא ילד. הילד כבר יהיה, נכון. עכשיו אנחנו נחמם את זה, נעדה את זה, זה יהיה עדים, זה מה שנשאר. האם זה עדיין אותו דבר? עכשיו אני לא קורא לזה מים, אני שואל, האם אותו דבר שלפני שנייה היה נוזל, הקפנו את זה, נהיה קרח, חיממנו את זה, נהיה עדים, האם זה אותו דבר?
לא.
למה לא?
השתנה,
כן. אני אשאל את זה אחרת קצת, זה אותו חומר, לא חומר במובן, זה אותם חיים, אותה אנרגיה, אותה חיות, זה מחנה משותף חומרי, לא שוב, לא...
לא אותו דבר?
לא אותו דבר באיזה בחינה?
מבחינה חזותית.
חזותית, כן, אני שואל, זה אותו עצם, אותה עצמיות?
כן.
עכשיו, זה משהו, כל הדוגמאות שהוא יביא, הוא בא להגיד לך, תראה, באינטואיציה פשוטה, אתה מבין שני דברים. אינטואיציה פשוטה, לא צריך להיות איזה פילוסוף באמת, כן? שמצד אחד הכל השתנה, מצד אחד שום דבר לא השתנה. יש צד שזה, זה אותו דבר, אותו דבר, הכוונה, אותו עצם, אותו איקס. בסדר? שיהיה כשהוא היה רגיל הוא היה נוזל, כשהקפאנו אותו הוא נהיה מוצק, וכשחיממנו אותו הוא נהיה עדין. נהיה גז, לא יודע איך תקרא לו, כן? אתה יודע שזה אותו דבר. קראו לו כל מיני שינויים, אבל זה אותו X. מצד שני, כל דבר זה כבר משהו אחר לגמרי. נכון? עכשיו הוא אומר, אני עוזב רגע את עולם השינויים, ה-X הזה. הוא נתפס? אפשר לתפוס אותו? בחושים? בחושים.
כן?
איקס, שהוא גם הקרח, גם הנוזל וגם הזה. אפשר לתפוס אותו בחושים?
מה לתפוס אותו בחושים?
לתפוס אותו, לראות אותו, להריח אותו, לכל מה שהחושים מספקים. איך? כן, אבל זה כבר לא אותו דבר. בחושים זה לא אותו דבר.
לא, אני לא מבין את השאלה.
לא, אני אומר שוב, אתה אומר נכון, אני לא... הרי... אני מדבר עכשיו על האינטואיציה שאומרת שזה דבר אחד. כן? האינטואיציה הזאת היא מוחשית? מצוין, מצוין. זה מה שהוא רוצה להשתמש. שהמגע שלנו עם החומר, כן? הוא, יש בו שתי שכבות. כן, זה קצת מתפלסף, אבל הוא רוצה בסוף שתאמין בעצמך ש... אתה רואה נשמה. זה לא... אתה לא צריך עכשיו איזה אור סגול שירד לך ויבקע את הקרח איזה. אתה רואה נשמה. רואה שוב, זה לא ויזואלית. אתה יכול לתפוס נשמה. אתה תופס את נשמת המים. כן? בהחלט. בצורה מאוד פשוטה, אתה לא מקובל אלוקים ואתה לא זה. אתה רואה מים ונהיה קרח ונהיה עדים, ופשוט לך שזה אותו דבר. וזה לא פשוט בעיניים, וזה לא פשוט בידיים, זה פשוט ברגש שלך, השכל שלך, אינטואיציה שלך, לא אכפת לי, איך תקרא לזה. הוא אומר, זה מה שאני רוצה שתתרגל אליו. שבאותה מידה, עכשיו עשינו תרגיל מחשבתי על מים. באותה מידה אתה יכול להתייחס אל בן אדם. בן אדם, הרי יש דוגמאות מאוד פשוטות. פילוסופיה מתעסקים עם זה הרבה, אבל אנחנו באמת לא באנו להתפלסף. אתה פוגש בן אדם אחד עם בגדים כאלה, ועם התנהגות כזאת, ועם... יש הרי שאלה בפילוסופיה המודרנית, יש שאלה כזאת קלאסית, שממנה התפתחו כל מיני תשובות מעניינות. תאי הגוף מתחלפים לחלוטין, ואז כאילו איזה פילוסוף מודרני כזה מתחכם, שאל, אז איך אתה יכול להעמיד בן אדם במשפט? כי זה לא הוא. גם אם הוא רצח, גם אם עדים שראו אותו, מי שהיום עומד למשפט 3 שנים אחר כך, זה לא אותו בן אדם. הכל התחלף. טיעון מוחץ. כן, זה אז פשוט לנו שזה קשקוש בזה. מה כזה? עכשיו, בסדר, פה זה משחק כזה ביולוגי, לא רואים תאים מתחלפים. כן? קודם כל ביולוגית זה נכון, באמת התאים מתחלפים כנראה. אבל משהו נשמר. אז אומר לך, הגנטיקה לא השתנתה, אבל אומר, עזוב את זה. פשוט לנו שאותו בן אדם, מאוד ברור לנו שבן אדם זה דבר אחד. אף על פי, שהתפיסה, לדוגמה, הבודיסטית, זה עיקר החידוש של התפיסה הבודיסטית. הוא אומר, לא יודע אם יכנס אתכם, יתפלס אתכם את המוח, לאכול לכם את הראש עכשיו. הוא אומר, בעצם, שזה הטעות האנושית. עיקר הטענה הבודיסטית היא שהטעות האנושית שאנחנו כל הזמן מאחדים. זאת אומרת, בן אדם באמת, זה לא יודע, כל תופעה עומדת בפני עצמה. עכשיו הגבת ככה, הגבת ככה. זה לא אומר כלום עליך בעוד רגע. כלום. וכולי וכולי. כל, נגיד, אפשר להגיד, העמדה ההפוכה, זה העמדה הפסיכולוגית, שאומרת, יש פה בן אדם אחד, יש לו דפוסים, יש לו צורת התנהגות, יש לו צורת חשיבה, יש לו אופי. עכשיו, אופי זה כבר דבר לא מוחשי. אנחנו מכירים שלכל אדם יש אופי, אנחנו נבקש ממנו להיות עקבי, להיות שיטתי בהתאם לאופי שלו, לא חייב להיות שיטתי בהתאם לאיזה סכמה חיצונית, כן? אבל ופה שוב אומר לך, אופה, זה כבר לא חושים. חושים לא אומרים לך שיש לבן אדם אופי. חושים אומרים לך שבן אדם עושה את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה. בדיוק כמו, נגיד דוגמה, כן? בעולם הצומח אנחנו לא מתייחסים לצמח כדבר בעל אופי. יכול להיות שבעומק עומק יש לו גם אופי, כן? אבל זה שאתה לא... בטח לא בעולמות יותר נמוכים, דומם או משהו כזה, כן? טוב, לא יודע, אני אכנס ל... בואו נמשיך איתו עוד קצת, עוד קצת. עוד תרגיל קטן. קש. הכל זה, שוב, דוגמאות של פעם. את הקש למשל גובלים ונעשה זבל. את הקש היו מגבלים ונעשה זבל, ואז נוטים אותו בשדה. ואז השדה, הזבל הזה משביח את התבואה, כן? עד שהוא, ככל שהוא נמצא שדה, הוא הופך להיות חלק מהתבואה. הוא משביח את התבואה כשהתבואה עוד לא קיימת, כשהיא עוד זרעים. כן? זה נבלע באדמה, אפשר להגיד ככה, או נרכב עם התבואה, ואז זה הופך להיות בעצם חלק מהתבואה. אוקיי, התבואה גדלה, והזבל התהפך לתבואה, והאדם אוכל אותה, מתהפכת לבשר ודם האדם. פה גלגולי אנרגיה בטבע, כן? היה קש, נהיה זבל, נהיה תבועה, נהיה בן אדם. נהיה חיות של בן אדם. עכשיו אומר, ומה אמא עצמם, עצם מים ועצם קש, עצם תבועה ועצם בשר, איך עצם אחד מתהפך לשני ולשלישי ושוב חוזר לעצמו? או האם אפשר שהרבה עצמיים נמצאים בעצם אחד? לא זה אפשר ולא זה אמת, אינך רואה איפה שכל אחד מהם הוא דבר בלתי נראה לך, ורק גוונים וצורות מתחלפות אתה רואה בכל דבר. משהו מנסה להגיד את זה, למסור לנו, שאנחנו בכל ההתבוננות שלנו על הטבע, היא כבר... לא רואה, היא לא עובדת רק עם החושים. נראה לנו כאילו שהתפיסה החושנית זה הבסיס של התפיסה, איך אנחנו תופסים את העולם. הוא אומר, אין דבר כזה. כשאתה תופס כל דבר בטבע, אתה כבר רואה אותו מבחינה רוחנית. ברמה, נגיד, אפשר להגיד רוח נמוכה, כן? אבל עדיין זה תפיסה רוחנית. זה שברור לך שאותו קש הוא גם הזבל והוא גם האוכל, אפילו שמוחשית זה לא, מוחשית קש זה קש, זבל זה זבל, תבועה זה תבועה ובשר זה בשר. נכון? מוחשית העיניים רואות ארבע עצמים אחרים, אבל התפיסה הפשוטה שלנו מבינה שזה בעצם אותו דבר שהתגלגל בכל מיני חילופי גלגולי החומר למיניהם ותופעות, וברור לנו שזה אותו דבר. זה אומר, זה לא החושים, מה שאומר, הבהירות הזאת שזה אותו דבר, גם אם הוא השתנה, זה לא שזה בדיוק אותו דבר, אבל שמשהו ממשיך לעבור, שעדיין חלק מהקש נמצא בבטן שלך, זה אינטואיציה רוחנית. זה דברים כאילו, אני אתן את זה דוגמה קצת יותר מתקדמת, כאילו, מהפילוסופיה באמת אחד הדברים שהפילוסופיה שואלת את עצמה, בעיקר ברגע שהמטריאליזם נכנס מאוד חזק בפילוסופיה המודרנית, אז התחילו להגיד, מי אמר בכלל שיש דבר כזה נפש? באמת? מוחשי זה לא. נפש זה דבר לא מוחשי. אין לה נפח, אין לה מסה, אין לה... אתה אומר מוח אני מבין, אתה אומר לב אני מבין. הפומפה כאילו. אבל נפש... אין איזה תפיסה חושית. לכן זה לא קיים. נכון? כאילו אם אני הולך נטו על החושים, אין נפש. עכשיו... כל אדם ברור לו שיש לו נפש. מאיפה הוא יודע את זה? כי הוא כועס, כי הוא אוהב, כי כואב לו. וזה לא בחומר. איפה נמצא הכאב? כן. הבעיה הפסיכופיזית זה אחד הדברים הכי מרתקים בפילוסופיה. יש חוברת מדהימה של ישעיהו ליבוביץ' שהוא לוקח את הבעיה הפסיכופיזית, כן, הגוף נפש, מראה את כל השיטות שניסו להסביר אותה בפילוסופיה, ורואה איך אף אחת לא הצליחה, והוא מתחיל ברמה בשולחן ערוך ומסיים בו. מפליא לעשות. משה רוחני בגשמי. הוא אומר, השכל האנושי, כאילו, שמנסה להגדיר, שמנסה להוכיח, שמנסה זה, אין לו כלים, כי הוא מנסה כאילו לאמת את זה דרך החושים. לא יכול. מצד שני הוא גם לא יכול להתכחש. אתה לא יכול להגיד שלא כואב לך.
הייתי
נשתה חי. אתה חי? אוקיי. בסדר, חי נגיד זה מופשט. אני צריך איזה ניואנס. הכל זה ניואנסים של חיים. עכשיו אני כועס, עכשיו איפה מתרחש הכעס? אומר לך, מה זאת אומרת? בעצבים, תראה, תשים לו... לך, לא, זה לא, אני כועס, אני מרגיש שאני כועס. זה לא בעצבים. אז איפה זה? זה... תלמידים, תחילת שנה א', אני עושה לפתוח את זה איתם, זה מטריף, כי כאילו אתה... רבים איתך, אז נכון, אז אין, עובדה, לא, 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 זה במוח, זה בחשמל במוח, הוא אומר לך, אבל איפה הכאב, תחושת הכאב, היא לא יכולה במוח, המוח לא כואב לו, המוח זה כמו, אני תמיד אומר להם, זה כמו, לא יודע מה, איזה מכשיר הקלטה, שים עליו מקל בייסבול, תרסק אותו, כואב לו? לא כואב לו. מוח זה אותו דבר, שים עליו בייסבול, לא כואב לו. אבל כואב לו מאוד! אז זה... עכשיו, זה דוגמה שיש לנו תפיסה רוחנית. היא ככה אנחנו עובדים פשוט, לא הייתי צריך לעשות אתכם את כל הלופ הזה, זה תחושה הכי פשוטה של כל בן אדם, זה לא צריך... כן? זה מה שאדמו"ר מקסנצר רוצה, שנתחיל להאמין שבבסיס של התפיסה שלנו, יש לנו תפיסה רוחנית לא מוחשית. ולכן, כשאני אומר שאתה יכול לראות שכינה, אני לא צוחק איתך, אני לא מעיף אותך לאיזה מקומות דמיוניים. אני מדבר איתך ברצינות. כי שכינה זה אומר שאם אדם יהודי מסתכל בשקיעה, כן? ואותה אינטואיציה, שכשהוא מסתכל על בן אדם והוא רואה פה לא רק ערימת עצמות, ככה אדמור הזקן אומר בבטניה, וכשאתה מסתכל על בן אדם אתה לא רואה פה רק ערימת עצמות ולא יודע מה כל מיני, אתה רואה אישיות, אפילו שהאישיות היא דבר שהתפיסה המוחנית בעצם תופסת, לא החושים. חושים רואים בן אדם, רואים עצם זז, לא יודע מה, רובוט זז, לא, תפיסה רוחנית, באותה מידה, כשאתה רואה את השקיעה של השמש, אם יש לך קצת אינטואיציה, אתה רואה את הקדוש ברוך הוא, לא, בסדר, לא עצמותו, לא זה, לא, כן, שכינה, תסתכל, יראו חיים שמש, זריחה, אתה רואה, אתה רואה, עכשיו תגיד, לא, מה אתה דפוק, זה שמש, נכון, יבוא המדען או סתם אדם רציונלי, יגיד לך ידפוק זה שמש, אומר לך ידפוק אתה, אני יודע שזה שמש, אבל אתה רואה, אתה רואה את האישיות, את הרצון, את התנועה, את הלא יודע מה. שוב, זה לא אם זה ברמת הנתונים או ברמת התחושות, אי אפשר להוכיח שום דבר. זה שמש. באותה מידה אי אפשר להוכיח קיום של נשמה, באותה מידה. טוב, אז השתכנעתם שיש לכם תפיסה רוחנית? פשוטה? לא יודע. בואו נראה.
אפשר רק לחזור לנקודה שוב. למה הוא שלל את זה שזה לא ודאי
המוחש? אין הכוונה שזה לא ודאי במובן הזה שזה מוטעה. למרות שאפשר גם את זה, יש הרבה פילוסופים שכאילו הראו, גיחכו את החושים, שהראו לך איך החושים, הראו לך שקר. נכון, הדוגמה הכי הקלאסית זה נקר, שם כוס של זה, שם לך כפית בפנים, אז הכפית שבורה. נכון? כי כן, אז ויש מיליון טעויות אופטיות שזה. אז אנחנו יודעים היום שזה שטות. הידיים רואות כפית שבורה. בסדר, זה נחמד. אבל זה פחות מעניין אותו לשבור לנו, להגיד כל מה שאתה רואה זה שטויות, זה הדמיות. הוא בעיקר רוצה להגיד לך שהמשמעות של מה שאתה רואה שהיא המשמעות הפשוטה, לא צריך לחשוב על זה ולעשות את כל החפירות שאנחנו עשינו. ככה אתה תופס את הדברים, כן? היא כבר לא רק החושים, יש פה איזה דילוג שאנחנו רואים, רואים את זה בעיניים. לא, חביבי, לא רואים את זה בעיניים. העיניים מצלמות כאילו את הזה, והתפיסה הרוחנית הופכת את זה לברור לה שאותו אנרגיה מתגלגלת בחמש מקומות. כן? אי אפשר לראות את זה בעיניים. בעיניים מה פתאום? בעיניים זה קש, זה זבל, זה תבועד. זה העיניים, זה מה שהעיניים משדרות, אבל אין לנו בכלל את הדיון הזה, אין לנו את האימות, אנחנו לא אומרים, פשוט לנו שזה אותו דבר, באיזה גלגול אנרגטי, כן? זה מה שהוא רוצה, זה מה שתבין שזה אצלך, זה כבר מונח אצלך, אתה לא צריך להמציא את זה, אתה צריך לחדד את זה, להרחיב את זה, לעוד מקומות, כמובן, לראייה של עומק, גם של כאילו לפתח את התפיסה הזו, אבל היא קיימת. אנחנו עובדים איתה כל הזמן. בשקר יפתוך חושך למור את העולם הנרועים ומשמשים. עצם כל דבר עומד בעינו, חושך לא יגיעו אליו, ורק העיוור הם משמשים בגווני הדברים שמתראים על עצם הדברים. ואתה, החושים, מראים לך כאילו את ה תמונות, ריצודי התמונות, ואתה, התפיסה הרוחנית שלך עושה מזה משמעות. בסדר? אפשר להראות זה בהרבה, הרבה, הרבה, נכון, כל הנוסחאות הפיזיקליות שלנו, של תנועה, מרחק, זמן, כן? זה דברים שלא רואים. החשיבה שלנו מבינה את זה, כן? אתה לא רואה. טוב, תנועה זה של זמן, לא יודע, כל מיני יש דברים שהם פשוט ככה, אתה ברור לך שזה ככה, אפילו באופן מוחשי זה לא חייב. רואים את זה, למי שאין את זה אז אתה קולט את זה שפתאום לילד או בשלבים מסוימים הוא לא יכול לתפוס כל מיני דברים. עכשיו הוא לא יכול לתפוס לא כי אין לו עיניים ואוזניים וזה, כי אין לו עוד את האינטואיציה, אין לו עוד את התפיסה. בסדר. זה רק ההכנה. עכשיו הוא אומר, ולמה יקשה לך להבין שהמקובל רואה בכל דבר מדברי העולם את עצמם ואמיתותם, שכולם שמות ונשמות. עכשיו אתה מתחיל להבין שחוכמה הפנימית היא מרחיבה את התפיסה הרוחנית שלנו, לא רק להבין שיש פה משמעות חומר, שיש פה איזה מחנה משותף חומרי, אנרגטי, כן? יש פה לפעמים מחנה משותף עוד יותר פנימי. גם האנרגיה זה רק שכבה אחת, כן? והאדם יכול להתחיל להתרגל ולראות, כמו שנגיד, בוא נביא דוגמה, כן? דיברנו בשיעור הקודם. אתה יכול להבין, שוב, בהתחלה זה יהיה פילוסופיה, אבל לאט לאט זה יכול להפוך, זה פשוט. אם אני אגיד לכם עכשיו משפט, כמו משפט ששמעתי, נדמה לי שהרב משה שפירא אמר, אבל זה מופיע בהרבה מקומות, זה לא זה, שבדור שלנו, בגלל שהוא דור של אהבה, שספירת החסד מתנוצצת בו, ככה בצורה מאוד חזקה, אז גם יש בו הרבה פריצות. כי אותו חסד, אז הוא חסד, ואותה התפשטות של כאילו אוהבים את כולם וכל זה. עכשיו, מה שאמרתי עכשיו זה משפט שהוא בנוי על כל כך הרבה תפיסות רוחניות, שכשאתה תראה עכשיו תופעה של בן אדם אוהב בצורה כזאת, בצורה אחרת, בצורה גשמית, בצורה רגשית, בצורה, כן? אתה יכול לקלוט שהכל זה ספירת החסד. אתה יכול לראות עשרות בני אדם שמגלים כל מיני ביטויים של אהבה, חלקם טובים, חלקם רעים, כן? ואתה רואה את ספירת החסד. אני מדבר עכשיו עם עכשיו איתם מקובל אלוקי, כן? עכשיו, אבל זה לא רחוק מאיתנו. לא רחוק מאיתנו במובן הזה שאנחנו יכולים להבין את זה. פשוט המיקוד הופך להיות יותר ויותר. עכשיו אני רואה איך הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם. זה, לשם אני מכוון. זה כאילו פוקוס של מצלמה. ולכן הדבר היותר קרוב אליי, כבר לא העולמות בפשיטות, כבר אלוקות בפשיטות. אחרי זה, אתן איזה דוגמאות. אני יכול להגיד לך, כן, אני ממש רואה את החסד, ספירת החסד, איך היא מעוררת אנשים, איך כולם מחפשים את זה, איך כולם רצים אחרי זה, איך כולם לא יכולים בלי זה. אתה רואה חסד. זה לשם האדמור מפיסצנה רוצה שנגיע. שנעורר ונחמם ונעודד את התפיסה המוכנית שלנו, כל מה ננסה להשתמש בה. אתה פוגש בן אדם, ברור, החושים נותנים לך שדר ראשון, נותנים לך בגדים, נותנים לך איך הוא נראה, מה אתה שומע, מה אתה זה, כן? בסדר. עכשיו יופי, תרגע. עכשיו תתחיל להפעיל את התפיסה הרוחנית שלך. מה, איזה טיפוס הוא, איזה אופי יש לו. איזה אישיות עכשיו מדברת איתך. מי זה הבן אדם הזה? מה הסיפור שלו? מה החלום שלו? מה כואב לו? מה הוא מאמין? או, מתחיל קצת. עכשיו, זה כבר דברים שהם לא... ברור שזה מתחיל מהחוץ, אבל אתה כבר מתחיל להרגיש. עכשיו, ככל הרגישות שלנו מתחדדת, היא הופכת להיות פשוטה, כמו כל דבר שאתה מתרגל אותו. בהתחלה זה יהיה משהו מעולץ או מלאכותי, כן, או שכלי כזה, ולאט לאט. אתה הופך להיות משהו פשוט, אתה קולט את הבן אדם, אתה מרגיש אותו. אתה כבר פחות מתרשם גם לכן מהמראה שלו. זאת אומרת, לא שאתה לא רואה את המראה שלו, ולא שהוא איזה טפט, כן? אבל זה כבר לא הנושא מבחינתך. מעניין אותך הסיפור שלו, לא איך הוא נראה. זה אומר שמתחיל להיות חילוף בין התפיסה המוחשית לתפיסה הרוחנית. באותה מידה אתה יכול לראות הרבה יותר את הנוכחות של השם בטבע, בבני אדם. שוב, לא מדובר על גילויים מיסטיים, פרפסיכולוגיים, לא יודע מה, דברים שמעבר ל... פשוט זה עניין של מיקוד, של רגילות מחשבה. לכן הוא קורא לזה בני מחשבה טובה. בוא נקרא את זה עוד קצת. אה, בשקר יפתוך חושיך לאמור, את העולם אנו רואים ומשמשים, עצם כל דבר עומד בעינו, חושיך לא יגיעו אליו, ורק כעיוור הם משמשים בגווני הדברים שמתראים על עצם הדברים. ולמה יקשה לך להבין שהמקובל רואה בכל דבר מדברי העולם את עצמם ואמיתותם, שכולם שמות ונשמות? ובמה כוחך הגדול לדחות בחושיך המטעים את ראייתו ולהקשות על העולם גופני אני רואה, אם באמת אין מים ואין קש, אין עולם ואין עצם לפניך? ואחרי אם השתכנעת מהתרגילים הקטנים שעשיתי לך, אז טוב, הוא פה נותן עוד סוגריים, בדיוק כשאמרנו שהמקובל רואה את עצם העולם שמות ונשמות, כוונתנו רק על חסיד מקובל. הקיצה הקטנה למקובלים יבשים, הוא קורא להם, כן. כי אפשר ללמוד קבלה במובן הזה שאתה יודע מה השם של הדבר הזה, מה כתוב בספרים על התופעה הזאת, מה זה אותיות זה, זה בחינת זה, זה בחינת זה, זה כאילו איזה קונסטלציה כזאת של, אתה יודע, כאילו יש לך איזה כותרת, איזה תווית, אתה לא מרגיש. אני רוצה שתרגיש. כשאדם, מה שקורה, אדם הרבה פעמים יש איזה ריקוד מעניין בין מה שאתה יודע למה שאתה מרגיש. ולזמור מפסצנה, ראינו את זה עם השבוע שעבר לגבי התמימות, חשוב לו שלא תהיה, לא יהיה פער גדול מדי בין שני הדברים. אתן דוגמה. כן? נגיד, אתה קורא, ברב קוק זה נפילה מאוד מוכרת, כן? אתה קורא פסקה ברב. הרב כותב לך מה זה הדור. כותב לך. כותב לך מאמר הדור. כותב לך מה זה הדור שלנו. הדור שלנו הוא כזה וכזה וכזה וכזה. כן? עכשיו אתה יודע מה זה עם ישראל. או מה זה הדור הזה, או מה כנסת ישראל היום. או... כן? עכשיו, אתה יכול לעבוד עם כאילו תפיסה רוחנית, אבל בלי רגישות רוחנית. מה זה אומר? זה אומר שאתה תצא החוץ על הרחוב, אתה תגיד, רגע, הרב אמר לי שהוא כזה, אז אני עכשיו ילביש עליו את זה. ואז הרבה פעמים זה יעשה בצורה מלאכותית, בצורה על הדברים הלא נכונים, כן? בצורה מאולצת, בצורה מתלהבת מדי, נאיבית. לא, עכשיו, מצד שני, אז מה, אז לא לשמוע מה שהרב אמר, להיות כאילו טבולה רסה, מה שנקרא, כאילו לפגוש את הבן אדם ומה שאני ארגיש זה מה ש... גם לא. כנראה שאני אתקל בדברים היותר בקוצים. אז מה עושים? גם וגם בצורה עדינה. אתה גם לומד קצת הרב על הדור, על האדם, על ישראל, זה. וגם מפתח ככה איזו רגישות. ולא ממהר, לא ממהר. ולאט לאט הלימוד יחלחל קצת לרגישות, והרגישות תסביר קצת יותר נכון את הלימוד, כי אנחנו מבינים פסקה רק כשהיא מתממשת. כל עוד היא פסקה, אתה לא יכול להבין אותה. נכון? אמרנו את זה בשם רב צדוק, שאין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם. אז הפשט הרגיל, זה נכשל בהם, הכוונה שהוא בבית מדרש, הוא נכשל בהם. צדוק אומר, לא, נכשל בהם בשטח. אז הוא מבין שלא על זה דיברה התורה. כן? הנה, דוגמה. אסור להסתכל בפניו של אדם רשע. כתוב בתורה. אתה פוגש בן אדם רשע, אסור להסתכל, יש לו פנים יפות. יפות לא ויזואלית. טובות. אז למה כתוב שאסור להסתכל? עכשיו מתחיל איזה ריקוד מעניין. זה נכון, זה לא נכון. אז מה התורה כתוב? הרב הוציא מזה תורה חדשה. תלוי איך הסתכלת, תלוי איזה, יש פה משהו. ואז אתה מבין לעומק את דברי התורה שלמדת. למה? מה הבעיה בהסתכלות? מה זה? איזה הסתכלות היא דווקא טובה? היא הופכת להיות אפילו מצווה? הכל מתחיל לתפוס זוויות חדשות, הבנות חדשות. המציאות משתנה והתורה משתנה. שוב, לא התורה השתנתה, הצורה שהבנת אותה השתנתה. כן? יש פה איזה, עכשיו, לכן הוא אומר פה צריך להיות חסיד מקובל. אתה יכול להגיד, למדתי עכשיו אוקיי, אז אני עכשיו כל שקיעה אומר, בואו ברבו מעשיך השם, אוי, זה יופי, זה יופי. אין לך אבל שום רגישות לשקיעה. אתה לא מרגיש שהעולם עכשיו, לא יודע, כן? כל העולם, אתה מרגיש שיש איזו השגחה אלוקית שמחבה את כל המציאות, שמכנסת את כל המציאות. יש פה איזה רצון של העולם כאילו לחזור לנקודת ראשית כזאת חשוכה, לאיזה תוהו ובוהו. אתה לא מרגיש את זה. אז אתה אומר, כי צריך לומר שבשקיעה, לא יודע, כתוב בספרים, שבשקיעה היא מידת הדין. לכן זה כאילו איזה משחק בין מה שאני יודע למה שאני מרגיש. מזה, אני חושב, מזה נולדת אינטואיציה. אינטואיציה, אדם שילמד הרבה 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 לא תהיה לו אינטואיציה. מצד שני, אדם שיהיה מאוד עם רגש מפותח ומחובר ורגיש וקשור לעולם, וזה גם לא תהיה לו אינטואיציה. או לפחות תהיה לו אינטואיציה, אבל לא מבוררת, כן? לא עמוקה. תמיד זה החיכוך בינינו. הרב, בשפה של הרב, דרך אגב אני אומר את זה, אולי שנה מה נלמד את הפרקים האלה, הוא קורא לזה שכל ורצון. רצון אצל הרב זה משהו שונה מאיך שאנחנו היום, אני חושב, נסחים רצון. היום רצון אצלו זה אגף מסוים, כאילו יש כוח רצון, כאילו אגף מסוים צריך לטפל בו. רצון אצל הרב זה כל התחושה הטבעית, וזה משהו מאוד כוללני. האינסטינקטים שלי, היצרים שלי, השאיפות הפשוטות, הלא, שאף אחד לא אמר לי שצריך. צריך זה כבר שכל. זה כבר, כן? רצון זה מה שמתעורר בי, החיים עצמם, החוויה הראשונית שרצה. זה רצון. שכל זה בדיוק הפוך. זה מה שבדקתי, חשבתי, בררתי. עכשיו, מה, איפה האמת נמצאת? האמת נמצאת בהתגוששות. איפה האינטואיציה נולדת? כשיש שכל טוב, שכל של תורה, יש רצון בריא, רצון אנושי. מתחילים להתחכך, לכן הרב רואה בשורה בחילוניות שמביאה את הרצון, והדתיות שמביאה את התורה. או, עכשיו התחילו להיות פה דברים מעניינים. זה בגדול, אבל גם אפשר, בתוך האישי שלי יש חילוני ודתי, אפשר להגיד לך. הדתי הוא יותר השכל של תורה, החילוני זה הרצון, הרצון האנושי שלי. אני רוצה לאכול, רוצה לשתות, אני רוצה להתפרסם, אני רוצה לעבוד, אני רוצה להצליח, אני רוצה להתעניין, אני רוצה... לא, אף אחד לא שכנע אותי בשביל זה. לא היה צריך לעבור שום שיעור בשום מוסד חינוכי. בשביל לרצות שלא ימשעמם לי. נכון? לא צריך למד ילדים שהוא, שלא תשתעממו, כן? חבל. סתם, שלא יקרה כלום, וזה. מי רוצה? רוצה חוויה, רוצה עניין, רוצה משהו. עכשיו, כששתי הדברים, כוחות האלה, יש להם מקום, והם חזקים, והם מתחילים להפרות אחד השני, אז נולדת מה שהרב קורא לה הידיעה האצילית, או במילים יותר עממיות, אינטואיציה. אפשר להתחיל לדבר על משהו אמיתי פה. אבל כל עוד זה רק בצד אחד, אז... טוב, שבוע הבא נביא תרגילים, שהוא מביא. באות י' ד' באות י' ג' זה עוד איזה עברה קטנה, אבל פחות זה. ונשתדל שבוע הבא לקרוא את כל אות י' ד', היא לא ארוכה. כמה תרגילים, איך אני מחדד את האינטואיציה הרוחנית שלי.